מה רציתי להגיד? אנחנו לומדים פה בדרך כלל נבנים ממסכת אבות. ואמרתי גם בשיעור שעבר, כמו שהרב קוק כותב, שכל זמן מאיר בתכונתו, שבפסח מדברים על פסח, ובפורים על פורים, ובחנוכה על חנוכה, אז בעת מלחמה מדברים על מלחמה. על הלכות מלחמה, על הרעיונות העמוקים שנמצאים בתוך המלחמה, למה יש מלחמה, למה יש מלחמות, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. כמו שכתוב, בעל מלחמות, זורע צדקות, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שעושה מלחמות. זה לא פתאום מתחשק להם פתאום לעשות מלחמה, זה הקדוש ברוך הוא פתח במלחמה. זה לא מלחמה אזורית, זה מלחמה כללית, כן? זה מלחמה שבאה להקפיץ אותנו לרמה אחרת לגמרי של היותנו פה בארץ. כי כל אחד מבין עכשיו, אם כל הזמן חשבו שזה בעיה לארץ ישראל, בעיית שטחים, בעיות פוליטיות, לא, לא. כולם ראו, זה מלחמה בין הטוב לרע. הם באו לפה, לא בשביל ארץ ישראל, הם באו לשחוט יהודים, הם באו להרוג יהודים, יהודים שמייצגים את הטוב העולמי, זה התפקיד שלנו, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, הוא בחר אותנו לייצג, ולהביא את הבשורה שהטוב הוא המנצח, והטוב הוא מנהל את העולם, הטוב ברוך הוא, זה פסקה שאנחנו תרף נראה אותה פה בפנים, כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, ונתן לו את הזכות הזאת. ועל זה הם נלחמים, הם נלחמים נגד הטוב, נגד הטובים, וזה כל העולם הבין את זה ברגעים הראשונים, אחר כך הם חוזרים לסורם, לצערנו הרב, אם כי זה עושה רשימו, זה לא הולך לאיבוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. כן? זה מלחמה של הטוב, של הטובים ברעים, הרעים, ומה שנקרא, יש לקדוש ברוך הוא מלחמה עם המלאק בדור דור. כלומר, זה מלחמה, זה מלחמה בשורש. גם המלחמה על היהודים זה מלחמה בשם. גם מלחמה על ארץ ישראל זה בשם. אבל זה, יש איזה כיסוי כזה, עם ישראל, תשמיות, אבל זה מלחמה של השורש, הגענו לשורש. ומי שלא הבין מה זה מלחמת עמלק עד עכשיו אמר, איזה מצווה זאת, אכזרית, איזה, מבין את זה מצוין היום. מבין מצוין. יש אנשים רעים שצריך לחסל אותם כי מביאים רוע לעולם. זה הם עצמם והאווירה מסביב שבונה אותם והאימהות שמגדלות אותם והילדים שגודלים לזה. זה, איך קראו לזה עכשיו? לא שמענו את זה אף פעם כל השנים, אבל עכשיו אמרו את זה. זה נאצים. נאצים, מלחמה לנאצים ועוזריהם. וצריך להגיד את זה ולשנן את זה ולא לפחד להגיד את הדברים האלה. כי אחרת גם הממשלה שלנו מקבלת חולשה. בואו נראה את הדברים בפנים. אנחנו לומדים על ענייני המלחמה. המלחמה זה חלק מהתורה. אז כתוב זה מלחמת תשפד. מלחמת תשפד, זה כמו שיפוד, אבל שתיים, כתבתי שתיים בגלל שהשיעור קודם זה היה אחד, אז כתבתי פה שתיים. איך יקראו למלחמה הזאת בעתיד? בואו נראה לאן זה יתגלגל, מה ראוי לקרוא למלחמה הזאת. זה לא מלחמה, זה אירוע עולמי. אני אמרתי כמה פעמים, אני מרגיש שיום השם הגדול והנורא, זה התחיל עכשיו. יום השם הגדול והנורא, כמו שאמרתי כמה פעמים, זה לא משהו נוראי, זה הופעת הצדק האלוקי בעולם, חשוף על השולחן בלי מסכים, זה הגאולה. ואנחנו נלמד את זה מתוך הספר שנקרא אורות התפילה. שם הרב מביא איזה פסקה, פסקה י' א', שמספר אורות. אתם יודעים ש, זה גם הסברתי פעם שעברה, אבל זה פשוט קצת חזרה בשביל להיכנס לתוך העניינים, נראה פה אור אחר ממה שראינו קצת פעם שעברה. אנחנו צריכים להצמיד גאולה לתפילה. זה הלכות בבוקר, שאדם מתפלל, צריך להגיד קריאת שמע וברכותיה, והברכה האחרונה של קריאת שמע מסתיימת בגאל ישראל, צריך להיות סמוך ל-18. ושלא יהיה הפסק שם בפני, אפילו לא עונים אמן, לפי רוב השיטות לא עונים אפילו אמן שם. וההלכה גם אומרת שמי שהגיע באיחור לתפילה, וכתוצאה מזה הוא לא יכול להסמיך גאולה לתפילה, למרות שהוא מפסיד 18 בציבור, יכול לבוא ולהתפלל 18 בציבור. יש עניין להתפלל בציבור ולא ביחיד. אבל אם הוא לא יכול להסמיך גאולה לתפילה כי הוא בא באיחור, לא יתפלל עם הציבור, יתחיל מהתחלת התפילה שלו, ויתגלגל עם התפילה שלב אחרי שלב, עד שהוא יגיע לקריאת שמע, ברכות קריאת שמע, גאל ישראל, ויסמיך גאולה לתפילה. למה זה כל כך חשוב ההסמכה הזאת? מה, איזה רעיון מסתתר, רעיון חינוכי, רעיון מוסרי, בנייה נשמתית של האדם או של החברה, מסתתר אחרי ההלכה הזאת, וכמו שאמרתי ואני חוזר על הדברים, ותוכן אותם, אני יודע שאני תוכן אותם, וזה חשוב שנדע את זה. כל הלכה זה לא דבר סתמי, זה לא הוראות של בישול, או הוראות בטיחות או משהו כזה. כל הלכה גונזת בתוכה הבנות מאוד עמוקות של החיים. כשלומדים את העומק של ההלכה, אז לומדים מזה איך לבנות את החיים בצורה נכונה, איך לבנות את המערכת הנפשית הפנימית, שלנו באופן פרטי וגם לאומי ואולי אפילו כלל אנושי, איך, וגם יש פה חוויה, במצווה יש חוויה, חוויה מתקנת או חוויה בונה, כן, שהיא מתקנת לא רק ברמה השכלית אלא גם ברמה הרגשית או ההווייתית, מתקנת האדם ובונה את מערכת היחסים הנכונה שלו עם החיים, דיין עם ריבונו של עולם, עם החיים, כן, את ההרגשה שלו, שיש לו מול החיים. אז בואו נראה מה עומד מאחורי ההלכה הזאת, ומה יש לנו ללמוד דווקא בעניין הזה של היום של המלחמה שאנחנו נמצאים בה. בסדר?
המלחמה עכשיו.
כן.
אפשר לקרוא לה מלחמת רשות,
זה מלחמת מצווה, כי זה מלחמה קודם כל מיד שר, זה מלחמת מצווה לגמרי. כן, אם אנחנו נלחם אנחנו נהיה בים, נכון? אז זה מלחמת מצווה, זה מלחמת על החיים שלנו, למרות שלעניות דעתי זה לא מלחמת על החיים הגשמיים שלנו, זה מלחמת על המהות שלנו, מלחמה הזאת. היא גם על החיים שלנו, אבל זה רק הקטליזטור. אבל האמת שהמלחמה הזאת היא מלחמה על המהות הישראלית, מה אנחנו עושים פה, מה התפקיד שלנו. להקפיץ אותנו קומה אחרת. כמו שנתנו פעם שיעור, פעם לפני הזמן הזה, בזמן הקודם, שנקרא מעם ישראל מהישרדות, כן, זה עוד לפני שהיה מלחמה הזאת, כן? מהישרדות, זה קשור לתבהלה שהייתה ברחובות, כן? מהישרדות לייעוד. יש פה דחיפה אלוקית, דרך הגוש הזה שמנסה פה לפורר את המדינה ברחובות, ברורים, ברורים חזקים מאוד, ומי אנחנו ומה אנחנו עושים פה? ונסחפנו יותר מדי אחריהם, במקום להילחם בהם, עוד פעם מלחמה זה לא בנשק איתם, חס וחלילה, ובא הקדוש ברוך הוא ושם לנו את זה עכשיו על השולחן חזק, והמיס את כל הדמיונות שהם דיברו עליהם. אז יש כמה הקשנים, כמו שכתוב, יש אנשים שגם על הפתח של גיהנום הם לא מודים על האמת, יש כאלה, אבל עם ישראל פתח את העיניים שלו, לגמרי. אם כי זה לא שחור לבן, זה לא מיד אנשים, כן, זה, יש אלוהים, זה לא הולך כך, אבל נכנסו לתהליך חדש, לתהליך אחר, נפקחו העיניים, אם לא בהכרה, בתת הכרה, ודיברנו על זה כמה פעמים, אחד הדברים החשובים שקרו פה, בהקשר למה שאמרנו, שכשעם ישראל חוזר לארצו, אחרי 2000 שנה, מה שקורה זה שכל העולם מבין שיש צדק בהיסטוריה. צדק בהיסטוריה, ההיסטוריה הרי זה לא אישות בפני עצמה, זה לא משהו עם נשמה או עם החלטות. זאת אומרת שיש ריבונו של עולם, יש אלוהים. יש אלוהים שהחזיר אותנו בצדק חזרה לארצנו, הארץ שנלקחה מאיתנו בכוח, באכזריות רבה, וגם לייעוד. זה, הם מבינים גם לייעוד שעם ישראל בא להביא לעולם בהיותו עם בתוך ארץ ישראל. יש לנו ייעוד, כמו שאמרנו קודם. אותו דבר פה. כל אחד מבין. אם לא בהכרה, בתת הכרה, יש כאלה שרוצים להדחיק את זה, יש כאלה שרוצים להסתיר את זה. יש פה צדק אלוקי. אתם זוכרים שלפני 19 שנה היה שם גירוש אכזרי של משפחות? אתם זוכרים את זה? בטענות שווא, שכולם ידעו שזה בלוף אחד גדול, רק רצו לתת מכה לציבור האמוני שרוצה להוביל את המדינה הזאת להיות מדינה יהודית, עם ייעוד, ולא סתם עוד שוויץ אחת כזאת בעולם. כן? זה היה המטרה העיקרית שבבריחה שם מגוש קטיף, בריחה, גירוש מגוש קטיף. זה כמו שזרקו את יוסף לבור. והנה יש צדק עכשיו, שמסוכן להגיד את מה שאני אומר עכשיו, ואני לא אומר את זה בצורה קטנונית, אבל יש צדק. מי ששמח ומי שגורש. עכשיו מפנים לנו את עזה חזרה לבנות אותה. יש אנשים שיגידו, לא, לא, נשים שם, לא יהיה שלום עד שאנחנו לא נחזור לשם. כי זה לא רק בגלל שזה שלנו, כי זה חלק מהיהוד האלוקי להילחם בעזות ש, 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 שנמצאת שם. עזות, אין קדושה בלי מלחמה בעזות קודם כל. כן? יש פה צדק. ואני לא רוצה לפרט יותר, כי עלולים אנשים ששומעים אותי להיכנס לאיזה חשבונות קטנוניים, ואין הכוונה של להיכנס לחשבונות קטנוניים, אבל יש פה צדק אלוקי. כמו שאחרי יוסף, אחרי 22 שנה, נדמה לי, אני לא טועה, חוזרים למצרים לבקש אוכל, ומי יושב שם ומחלק אוכל? יוסף, שהם זרקו אותו לבור. אבל הוא אומר להם, זה הקדוש ברוך הוא גלגל את המהלך הזה, כן, לאיך הפסוק שמה, מי זוכר? לצדקה שלך? מישהו זוכר את הפסוק? למחיה. כי למחיה? יפה מאוד. כי למחיה שלך, אני לא יודע, אין שם שום דבר אישי. אין כעסים, אין אגו, אין נקמנות, אין שום דבר. גם זה, זה למחיה שלך אותנו אלוקים. צריך להסתכל, להתרומם, להסתכל על המוראות האלה באמונה גדולה. כי זה לא, אין סתם, זה לא פוליטיקה. זה גם פוליטיקה, אבל זה לא מתחיל מהפוליטיקה. זה מהלך אלוקי גדול, שאנחנו מצפים עליו כבר אלפי שנים. הופעת הצדק האלוקי בעולם, הטוב האלוקי מופיע. עכשיו בוא ניכנס לפסקה י' בפרק שביעי זה. סמיכת גאולה לתפילה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת כנסת ישראל. דיברנו על זה הרבה פעמים, יש לנו, אני דיברתי הרבה פעמים, אנשים הרימו גבות, זה כתוב פה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל. חפץ זה רצון. הרצון הטוב. העצמות של הרצון הטוב. הנקודה הפנימית, העצמיות של הרצון הטוב, כן? זה מי שאנחנו בתור עם ישראל. עם ישראל הוא עם בעל רצון טוב, בפוטנציאל. אל תגיד לי עכשיו יש אנשים בזה. בפוטנציאל אנחנו אנשים טובים. וכל החפץ שלנו זה להיות אנשים טובים ולהביא את הרצון הטוב לעולם. שזה הרצון האלוקי. ועוד פעם אני חוזר. רצון טוב זה לא להגיד תמיד כן. רצון טוב זה לעשות את הדבר הנכון במקום הנכון, ולפעמים לתת סתירה שצריך לתת, או כדור בראש למחבל שצריך, זה נקרא להיות טוב, להילחם עכשיו במחבלים ולהשמיד אותם עד היסוד, זה לא רשעות. זה בא מרצון טוב נכון, שהרשעה לא תרים את הראש בעולם, לחסל את הרשעה בעולם. זה מעשה של צדק, שאני לפני שנים רבות, אנשים שנלחמו כמו שנלחמו היום, כן? היו מקבלים צלשים. לא היו אומרים שהם רשעים. היו מקבלים צלשים. והרצון הטוב הזה פתאום התגלה בשנייה. איך כל עם ישראל רץ עכשיו לעזור לחיילים, ועזרה הדדית בתוך היישובים ובתוך הערים, וחרדים מתגייסים. איזה מעשה ענק זה. גם אם לא כולם מתגייסים, אבל משהו זז שמה. לא רק מתגייסים, הם לא רק מתגייסים לצבא, הם גם מתגייסים, הם אלופים בחסד החרדים, הם אלופים להרים כל מיני קמפיינים כאלה של עזרה לאנשים, לחיילים, למדינת ישראל, הם אלופים בזה. והם שמה. זה עם ישראל, החפץ הטוב זה העצמיות שלנו, זה הנקודה שאנחנו צריכים להביא אותה לעולם, זה הגניוס הלאומי שלנו. לא הייטק ולא כל מיני דברים אחרים, זה לא אומר שלא צריך להיות לנו הייטק. אבל זה לא הנקודה שלנו, לא כדורגל ולא ספורט, ולא לא יודע איזה דברים היום אנחנו מתפארים בהם. זה הנקודה שלנו, הרצון הטוב שמופיע גם במלחמה צודקת ובכלכלה בכלכלה נכונה וצודקת אגב ולא חזירית, כן, ומערכות שלטון הגונות ולא שתלטניות. זה המסר שלנו לעולם. המסר שלנו לעולם נעשה על ידי דוגמה אישית, על ידי איך זה בצבא קראו לזה לפני שהיינו, הצגת תכלית, על ידי הצגת תכלית. אנחנו מיישמים בחיים שלנו הלאומיים, לא רק הפרטים, בעיקר הלאומיים, איך צריך לראות עולם מתוקן. עולם מתוקן זה עולם של רצון טוב, זה לא עולם שלם, שלם זה יש אחד, אבל עולם מתוקן זה עולם של רצון טוב, הרצון טוב זה הגאולה, ואנחנו נראה את זה פה בפנים. וזה הטוב, אני ממשיך בסדר, וזה הטוב, הרצון הטוב, הוא הסוד של הגאולה, המוכרחת לבוא. כלומר, מה זה הגאולה? הגאולה זה תיקון עולם. זה לא שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, זה חלק מהגאולה. הגאולה האמיתית זה שאנחנו אנחנו, שהעולם הוא, כמו שקדוש ברוך הוא ברא אותו, וחזרה לארץ ישראל, זה חלק מהגאולה, שיופיע פה עם, שהוא מדגמן, איך הרצון הטוב הזה מתיישם בחיים. אז הרצון הטוב הוא הסוד של הגאולה, של חיים מתוקנים, חיים ישרים, חיים צודקים, חיים של חסד. והכל בא מהנקודה הזאת, השורש הזה, המנוע הזה שנקרא רצון טוב. וזה הגניוס הלאומי שלנו, וזה הנשמה האלוקית שנמצאת בתוכנו, זה הרצון הטוב. זה הצלם האלוקים שלנו. יש עוד שיטות, אבל זה מה שכתוב פה, זה הסוד של הגאולה, המוכרחת לבוא. אין ספקות, הטוב בסוף ינצח. והמלחמה שלנו, עשיית הדשמיה שיש לנו במלחמה, בגלל שאנחנו נלחמים על הטוב, נלחם על הטוב זה ללחם בשביל אלוקים, ללחם את מלחמת אלוקים בארץ. ולכן יש גם עשיית הדשמיה, הרבה פעמים שואלים איפה האלוקים במלחמה. אלוקים במלחמה קודם כל בזה שאנחנו נלחמים מלחמה צודקת. כשאנחנו נלחמים מלחמה צודקת, אנחנו נלחמים את מלחמת השם. ואם אנחנו נלחמים את מלחמת השם, יש עזרה אלוקית. והזכרתי לכם כמה ניסים יש עכשיו במלחמה הזאת. ואחד הניסים היותר גדולים, שלא שמים לב אליה, והזכרתי את זה גם שיעור שעבר, זה ההתהפכות של ביידן, שבמשך שנים הם תומכים באיראנים, כן? ועכשיו התחלף לו הלב. לב מלכים, ביד השם, הוא דיבר מהלב, לא מאינטרסים, לפחות ברגעים הראשונים. יש לו גם אינטרסים. אבל הוא דיבר מהלב, מהלב, לב אלוקים שביד השם, לב מלכים ביד השם. משם הוא דיבר והוא עשה פה מהפכה. הוא הרתיע את כל ה... יש פה, היה פה תכנון, זה לא מלחמה, זה לא מבצע של חמאס, זה מבצע כללי של איראן עם חיזבאללה, עם ערביי יהודה ושומרון ועם ערביי ישראל, שהתאמנו. עכשיו מישהו אמר לי היום שגם מישהו מהשבק גילה את זה. אני אמרתי את זה כבר לפני שבועיים, כי הייתי שומע בשבת שיש שקט, שומע את האופנועים שהם מתאמנים. אמרתי לאשתי, הם מתאמנים, זה לא סתם, חשבת בהתחלה שהם עושים חרקות. אבל לא, הם מתאמנים להילחם עם אופנועים, להגיע ליישובים עם אופנועים, עם טרקטורונים, רחפנים, כל מיני, מתאמנים. זה היה תכנון שלם. הם הורתעו על ידי ארצות הברית. אם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע, זה מה שקדוש ברוך הוא עשה. אבל הגאולה מוכרחה לבוא. הצדק בסוף ינצח, שום דבר לא יכול לעמוד מול, כי הצדק זה ריבונו של עולם. זה הופעת ריבונו של עולם בעולם. וכמו שאמרנו, המשיח. מה כתוב על המשיח? אזור צדק עזור על מותניו. בישעיהו, נכון? זה משל. זה התפקיד שלו. ושלמה המלך מה הוא מבקש? בתור דוגמית של המשיח, שלמה המלך הוא דוגמית של המשיח, מה הוא מבקש? תן לי חוכמה, לעשות צדק. זה מה שהוא מבקש בחלום, שהוא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה, תן לי חוכמה לעשות צדק. זה מה שהוא מבקש. הטוב מוכרח לנצח את הכל, שזה הגרעין של עם ישראל וזה הגרעין של העולם. והחפץ העמוק, חפץ זה הרצון, הרצון העמוק, והמוטבע, זה ה-DNA שלנו, זה נקרא מוטבע, זה של הטוב, והשיקוק הפנימי, שיקוק זה רצון, השתוקקות, זה רצון טוב ברמה הרבה יותר גבוהה, ההשתוקקות הפנימית אליו, לטוב. בעצם תוכיות נשמת האומה, שזה כמו שאמרנו, זה ה-DNA שלנו, זה הגרעין הכי עמוק, שמנהל אותנו בתת הכרה. יש היום את הביטוי הזה, מה מנהל אותך? יש אנשים שמנהל אותם הכסף, יש אנשים שמנהל אותם כבוד, יש אנשים שמנהל אותם ענייני נשים, כן? זה ניהול פנימי שאדם אפילו לא יודע, לא מודע לזה, כן? אבל זה רק רובד חיצוני. כמה שאמרתי שזה פנימי, הניהול האמיתי הפנימי שלנו זה החפץ הטוב, זה אגב של כל האנושות, רק של האנושות, זה מוחבא עמוק יותר ועטוף בקליפות יותר עבות, והתפקיד שלנו לעורר את החפץ הטוב שנמצא בכל האנושות. אנחנו הכהן, ממלכת כהנים וכהנים, אנחנו הכהן, כמו שיש כהן, כהנים ועם ישראל, אז עם ישראל הוא הכהנים של האנושות כולה. אנחנו בשביל האנושות כולה, אנחנו לא בשביל עצמנו. דיברנו על זה כמה פעמים. אז אותם, או עוד פעם. המוטבע של הטוב והשיקוק הפנימי אליו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט, מקבל בליטה, מקבל, איך קוראים לזה היום, שמשהו נמצא במיינסטרים, שמשהו פתאום מופיע והוא מפורסם, אבל במובן החיובי של הדבר, כן? זה בא, זה מתבלט, כן? בתפילת האומה הפנימית, כלומר עכשיו הוא חוזר פה, אנחנו מדברים עכשיו על סמיכות גאולה לתפילה, נכון? אז אנחנו בתפילה, תפילה זה 18. הרצון הטוב הזה בא לידי ביטוי בתפילה, ב-18. מה אנחנו מבקשים בתפילה? שיהיה טוב. נכון? זה מה שמבקשים. כל הבקשות בתפילה, חוץ מההתחלה, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, ובסוף שאומרים לו תודה, כל הברכות האמצעיות, אנחנו מבקשים שיהיה טוב, שיהיה פרנסה, ושיהיה שכל לחיות נכון, ושיהיה בריאות, ושיהיה משפט צדק, שהרשעים לא ירימו את הראש, נכון? זה, כל התפילה זה ביטוי של פרטים של רצון טוב, זה התפילה. בתפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו משחזרים או מרעננים, כמו בקאוצ'ינג, מרעננים את הרצון הטוב שלנו. זה שבהמשך היום, הרצון הטוב ינהל אותנו. לכן אנחנו חוזרים על זה כל הזמן. זה לא, מה עוד פעם חוזרים ולמה חוזרים? זה לא נכון. כמו שאומר המסילת ישרים, כותב לכם ספר שאתם יודעים אותו. אבל אם לא תחזרו, זה עובר לתת הכרה, להרדיסק ולא לרם. זה לא מנהל אותנו, כן? אומר לנו המסילת ישרים, תקראו את זה כל הזמן. אומר לנו הרמב"ן, לבן שלו, באיגרת הרמב"ן, תקרא את זה כל שבוע. למה? קראתי את זה פעם, פעם, הבנתי. לא, אם אתה לא תקרא את זה כל שבוע, האיגרת הזאת לא תנהל לך את החיים, היא תעבור למחסנים של ההרדיסק שלך, כן? לכן צריך לקרוא את זה כל שבוע, להתרענן בזה. אותו דבר התפילה, וכיוון שהחיים סוחפים אותנו, למקומות פרטיים ואגואיסטיים של צרכי החיים וההישרדות של החיים, אז הרצון הטוב הזה נמס, נעלם. אז אנחנו עושים תזכורת בבוקר, בצהריים ובערב, תזכורת, כדי שהטוב ינהל אותנו, כן? זה התפילה, כן? אבל מכיוון שהתפילה באופן פשוט היא תפילה מאוד פרטית, לכאורה היא פרטית, אדם בקש על הבעיות שלו, על הבעיות במינוס שלו בבנק, והבעיות של שלום בית אצלו בבית, ועל על הילדים שלו, ואני לא יודע על מה, על בריאות הוא מתפלל, כן? הוא נכנס למקום אישי, כן? לכן צריך להסמיך את הגאולה. הגאולה זה הכוונה גאולה כללית, שיהיה טוב בעולם, שהטוב האלוקי יתגלה בעולם, שהצדק יתגלה בעולם. וכשאני מבקש, כדי שאני לא אהיה במקום האגואיסטי הזה, שאני מבקש על עצמי, אלא אני מבקש על עצמי, כי אני חלק מהכלל. כשהצדק והטוב מופיע אצלי בחיים הפרטיים שלי והמשפחתיים שלי, זה הרצון של השם הכללי שיהיה טוב, ואני אחראי על הטוב בחלקת אלוקים שלי. אבל זה לא משהו אגואיסטי, זה חלק מהרצון הטוב האלוקי שיתגלה בעולם וגם אצלי, כמו שחנה אומרת לריבונו שלם, יש לך כל כך הרבה ילדים, תן לי גם כן אחד. כן? אתה לא יכול לתת לי גם כן אחד, אבל זה לא במובן הפרטי, כי היא מקדישה אותו להיות לטובת עם ישראל, לטובת הטוב האלוקי שיופיע בעולם. כן? אז השמיכה לגאולה זה כמו קואוצ'ינג כזה, או כמו סדנה כזאת, שמטפטפת לנו כל יום, שהבקשות הפרטיות שלי הם חלק מהופעת הטוב האלוקי בעולם. ואז שאני מבקש משפט, אני מבקש שיהיה משפט צדק בעולם, שיהיה בריאות, יהיה בריאות בעולם, שיהיה פרנסה, שיהיה פרנסה בעולם, וגם אצלי, כן? זה מביא אותנו למקום הכללי הזה, המיוחד הזה, זה טפטוף כזה. אתם זוכרים את הטפטוף של רבי עקיבא? שראה מים מטפטפים על אבן, ואמר שהמים, אם המים יכולים לעשות חור באבן, אז גם התורה שהיא נמשלה למים יכולה לעשות, לרכך את לב האבן שלי. זה טפטוף, לרכך את הלב אבן שלנו. הלב אבן שלנו זה הלב האגואיסטי, והלב הרך שלנו זה לב של נתינה, לב כללי. זה טפטוף יומיומי שבונה אותנו למקום הזה, שאנחנו פרט בתוך כלל הרבה יותר גדול. אנחנו חלק ממשימה גדולה שאנחנו חלק ממנה, אנחנו לא לבד. זה לא החיים שלי, זה החיים של ריבונו של עולם, החיים בכלל שאני חלק מהם. במלחמה ועושה סדנה מיידית, פתאומית, על השולחן. במלחמה אנחנו פתאום מבטלים את כל האגואיסטיות שלנו. אנחנו מוכנים להילחם, למסור את הנפש, זה כבר לא בהכרח, זה בהתנדבות. אתם רואים, פעם היו צריכים להכריח אנשים ללכת לגייס אותם, פה אנשים באים רצים להתגייס. באה מלחמה ומוציאה החוצה, חושפת את הנקודה הזאת שאנחנו מנסים לחשוף אותה במשך שנים רבות בימי שלום, לאט לאט, כי בימי שלום אנחנו בני אדם, והאגואיסטיות שלנו מושכת אותנו למקום הזה. אז אנחנו מטפטפים לאט לאט ומשתנים לאט לאט. באה מלחמה ושם את הכל על השולחן, את הטוב שנמצא בתוך העם שלנו. אתם מרגישים את זה, אתם רואים את זה. ולא זה כמו שאנשים אומרים שבזמן מלחמה, לא, בזמן מלחמה נחשף האחדות שלנו. ומה שברחובות אמרו שאנחנו לא עם אחד, ואנחנו הפרנו את החוזה, כל זה נמס. באירוע אחד נוראי כמובן שאנחנו בוכים עליו. ולא, אני לא מדבר, אנחנו בוכים על האירוע, זה נורא והיום האירוע. אבל בבת אחת הכל נמס. כל הדמיונות נמסים, אנחנו עם אחד, כתף לכתף. הרב טאו הביא בשם הרב קוק, מה שעה? הרב טאו הביא בשם הרב קוק, יש לו ספר, נקרא רש מילין, ששם הרב מגלה את הסודות, את הרעיונות הפנימיים, הנפשיים, שעומדים מאחורי האותיות, מאחורי ה... ניקוד שמחיה את האותיות, כן? הניקוד נקרא תנועות, זה כמו מנוע שמחיה את הגלמים האלה שנקראים האותיות. יכול להיות שאמרתי את זה בשיעור שם, אבל טוב לחזור על הדברים. והטעמים זה הנשמה של האותיות או של המילים. כן? זה הנשמה, הניגון. הניגון הוא משמעותי. האם אתה אומר את המשפט בסימן שאלה או בסימן קריאה, זה הבדל עצום. כן? הניגון של הדיבור. כשאדם מדבר, שבכתיבה אתה לא יכול להעביר אותו, בא לידי ביטוי בטעמים. טעמים זה הפנימיות של הפנימיות של התורה. זה הניגון של התורה. כמו שרבי נחמן אומר, זה הניגון של התורה. אז יש טעם שנקרא, בדרך כלל זה הולך ביחד, דרגה תביר, לא יודע מה אמרתי עכשיו בירושלמי או אשכנזי, אני מתבלבל, אני יודע גם זה וגם זה, כן? זה ספרדי, דרגה תביר, דרגה, כן, זה התקדמות בהדרגה. אבל לפעמים זה לא עוזר, צריך תביר, תביר זה שבר בארמית. לפעמים צריך שבר בשביל להתקדם, צריך לשבור, צריך לעשות חריץ שדרכו ייכנס האור, שנאטמנו, נאטמנו מהאור האלוקי, מהאור המוסרי, מהאור הצדק, בשבר, בשביל לפתוח אותנו מחדש, גם לפתוח סדק בשביל שהאור יאיר בתוכנו, וגם בשביל אחרי שבר יש חיפוש. לפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה, זה תלוי. עכשיו עברנו פרשיית שבוע, חזקה מאוד, שהיה מבול, מבול זה שבר. העולם היה אטום, העולם היה תוהו ובוהו, לא רק היה תוהו ובוהו, השפת אמת מסביר בשם הזוהר, בשם חמיר, תוהו ובוהו שכתוב זה גם, זה לא רק רעיון, זה גם בהיסטוריה. ההתנהגות של, ההתנהגות של האנושות עד המבול, זה תוהו ובוהו, זה בלבול אחד גדול, בין נשים לגברים, אפילו בחיות, גזל, אין גבולות, הכל מבולבל, גזל זה אין גבולות, כי כשאין גזל יש שלי, יש שלך, גזל זה ערבוב, כן? אין גבולות, בא שבר שנקרא מבול, ושבר את כל הקונספציה הזאת, כל התפיסת עולם הזאת, של עולם נהנתני, עולם שכל דעלים גבר, כן? בא מבול ושבר את זה, כי זה לא עזר, גם ה-120 יום שנוח בונה את התיבה, לא עזר, יש אטימות, זה לא עוזר. אז בא שבר, שבר ענן, שבר, בא שבר. גם אותו דבר לגבי תור הפלגה, זה אותו דבר, נכון? חשבו שהם ילכו נגד השם, ילכו נגד הטוב. אנחנו בעלי הכוח, מי בנה את המגדל? זה נמרוד שאמר, אני הבעל הבית פה, אני שולט בכוח הזרוע, ולא הטוב ינצח, הכוח ינצח. היה שם גם שבר נוראי, שבר גדול, כל האנושות התבלבלה ונפוצה לכל ה... לפעמים העולם מתקדם על ידי שברים, לפעמים על ידי הדרגה, הדרך הרגילה זה הדרגה, שברים זה כשאנחנו לא מתקדמים בהדרגה, כשאנחנו אולי נסוגים, בא שבר ונותן לנו מכה למעלה. כמו אנחנו נסיים בזה, כמו שכתוב שהגואל דומה לצבי, כתוב במדרש שהגואל דומה לצבי. איך הוא דומה לצבי? כי הצבי, ככה הרמב"ן מביא על משה רבינו שיוצא, הולך לפרעו, ופרעו לא רק שלא מקדם את הגאולה אלא מחמיר את המצב, נכון? אז הרמב"ן שם, אני מביא את המדרש, זה מדרש רבה לגבי הצבי שם. למה? מה העניין של הצבי? הצבי אתה רואה אותו, אני גר במקום שרואים צבעים, באופרה אני גר. הצבי אתה רואה אותו, פתאום הוא נעלם לך. למה הוא נעלם? כי הוא עלה על הר, ראית אותו, ואחר כך הוא יורד במדרון, אתה כבר לא רואה אותו. הוא ממשיך להתקדם, אתה לא רואה אותו. אחרי כמה דקות, הוא מופיע כבר על הגבעה הבאה. הוא התקדם, אבל הוא היה נכסה. יש התקדמות שהיא בהתקסיה, מה שנקרא, יש התקדמות שהיא בהתגליה. בעזרת השם, אנחנו עם כל הכאב הגדול, אנחנו נמצאים בשלב של אורות גדולים שמתגלים, ובואו נראה לאן העסק הזה הולך, נתפלל שיהיה ברחמים, כמה שיותר ברחמים. עכשיו נשאר דקות ספורות ממש, בדרך כלל אנחנו עושים איזה סיבוב, שאני שואל, עם מה אתם יוצאים? זה כמו תקליט שבוע, מי שמכיר זה כמו תקליט שבוע, אבל אני חוזר על זה. כן? עם מה אתם יוצאים? אנחנו למדנו פה לא בשביל, אנחנו לא לומדים פילוסופיה פה או מבחן, למבחן בהיסטוריה לתואר ראשון או שני. אנחנו לומדים חיים, אנחנו רוצים לצאת עם זה, כמו שהרמב"ן אומר באיגרת ההיא שהזכרתי קודם, שאתה קם מהספר, תראה איך אתה יכול לקיים. למדנו עכשיו בספר, למדנו לא הלכות ציצית, אבל למדנו, נקרא לזה, הבנת החיים לאור המלחמה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כן? לאור הייעוד שלנו. לאן אתם לוקחים את זה? מה נגע בכם? מה אתם עושים? למה אתם הולכים הביתה עם מה ששמעתם? אתם מוזמנים לשתף מי שרוצה, בצורה קצרה, כי זמננו תם, צריכים לבוא לפה בשיעור נוסף. מוזמנים לשתף, לא חייבים לשתף. אני אומר את זה בשביל שנלמד, שלומדים, בשביל לקחת את זה, ליישם את זה בחיים ולא בתור איזה תיאוריות. בשביל זה אני אומר את זה. מי שרוצה לשתף, מרוויח, הוא גם מסכם לעצמו יותר טוב את הדברים, הוא מנחיח את הדברים אולי שהוא נגעו בו, אבל הוא לא הוציא אותם החוץ, וגם אנחנו לומדים ממנו דברים שהוא, שנגעו בו בשיעור, ולא נגעו בנו. אז אם מישהו רוצה לשתף, אתם מוזמנים, אני לא לוחץ. אם לא, אנחנו נגיד תודה לכם. כן. נפלא, נפלא. אפשר באמת להתאפס למקום הזה שנכשלנו, המודיעין נכשל, הממשלה, אבל לא, זה השבר הזה יוביל אותנו לקומה חדשה, כמו בחיים הרגילים, שאתה, אפילו יש לך מפעל, פתאום אתה מגלה לקראת סוף השנה, שאתה לא מרוויח מספיק, או שלא מרוויח. וברוך, ברוך זה תביר, נכון? וברוך. אז אתה עושה מקצה שיפורים, בזכות זה אתה עושה מקצה שיפורים. כן, חבו, תודה. כן. זה שיעור, של, זה ספר של הרב קוק, שהרב טאו הזכיר את זה, כן. כן, בטח. זה מסיני, זה כל הזוהר בנוי על זה. אתה תשים לב בסידור, אתה מתפלל בסידור ספרדי. ראית, יוד כיוו מופיע פעם בשורוק, פעם בקובוץ, פעם... ראית את זה? זה לא סתם? יש לזה משמעות, גם ל... למשל, בספר הזה, רש מילין. כן, יש עם ביאור, יצא עם ביאור לדעתי גם. כן, אבל זה בזוהר, בזוהר, במקורות מקובלים. חזק וברוך. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כי כבר ראיתם כבר. דפקו לנו בדלת. אבל אם עוד מישהו רוצה להגיד, תודה רבה לכם. בזכותכם הדברים האלה גם נשמעים, בעזרת השם, בחוץ או בכל מאיר, זה ערוץ נצפה. את הדפים, מי שלא לוקח אותו, לשים אותם בשולחן הראשון, אני אסוף אותם. בשורות טובות, ישועות ונחמות.